חנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב, ראש ישיבת עוז מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שלום ולילה טוב לכל המאזינים, מאזיני רדיו קול חי. לצידי באולפן כבוד הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראש מוסדות עוז מאיר חב"ד ורבם של יישובי מטה בנימין. אנחנו כאן בתוכנית חנוך לנער, כבכל שבוע בשעת לילה מאוחרת. אנחנו מתכבדים לשבת פה לצידו של הגאון הרב אליטוב, כמו שהזכרתי. אני שמואל וייספיש, המשוחח עמכם. אני מתכבד להגיש תוכנית נוספת. לילה לפני התקדש ליל חג השבועות, חג מתן תורה, מתן תורה על ידי הקדוש ברוך הוא לישראל, וגם חג קבלת התורה, קבלת התורה על ידי עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. הרב אליטוב, חשבתי שאנחנו תמיד רגילים בדעתנו לחשוב שהאירוע האמיתי של כל חג זה היה בפעם הראשונה. ועכשיו, כשאנחנו כל שנה חוגגים זאת מחדש, זה רק איזו תזכורת לאירוע בפעם הראשונה. זיכרון של הדבר. אבל האמת, שאם אנחנו מתעמקים בספרים הקדושים, אנחנו רואים שיש אפילו איזשהו חיסרון, אם אפשר לומר, בפעם הראשונה, שאז כל חג, אם זה שבועות, אם זה פסח, אם זה ראש השנה, אם זה סוכות, כל הרגלים, החגים מדרבנן, בפעם הראשונה זה בא כמו איזה אור מלמעלה. זה עדיין לא נכנס בפנימיות אצל עם ישראל, הערכים והמושגים שהחג הזה בא ללמד אותנו, והרי כל חג בא ללמד איזשהו ערך או מושג. ואולי אפשר לומר אפילו שלגבי מתן תורה, שנתינת התורה בפעם הראשונה, אז היא הייתה באמת עם כל הדרמה והרעש, והר סיני ישן כולו, וקולות וברקים וכולי וכולי, ציפור לצייץ וכולי. אבל קבלת התורה כל שנה, יש בזה, מתוסף בזה יותר אמיתיות מצד עם ישראל. זה נכנס עוד ועוד בפנימיות, כי עם ישראל מוסיף עוד ועוד בלימוד תורה ובמעשים טובים.
במשך מהשבועות הקודם עד השבועות.
עד השבועות הזה. אז אפילו לא רק כמו שאני אומר, שמתוסף מהמתן תורה בפעם הראשונה, אלא בכל שנה מתוסף אור חדש מהשנה הקודמת. כבוד הרב מוסיף פה הערה נכונה.
זאת אומרת, המעשים הטובים שאנחנו עושים במשך השנה, הם תמיד מחזקים בנו את היסודות הרוחניים, כך שהחג הזה הבא עלינו לטובה, הוא בא מתוך מוכנות יתר מצידנו לקלוט אותו.
ואנחנו נשים כלים לקלוט יותר את האורות בפנימיות.
לקבל אותו בשמחה ובפנימיות.
הרב אליטוב, בשבוע האחרון פנו אלינו מאזינים רבים שמבקשים, הם אומרים, התכנים מאוד יפים ומוגשים בצורה ככה מחמיאים לנו, אבל הם מבקשים בכל זאת להדגיש את המסרים החינוכיים שאנחנו מוציאים מכל הדברים. אני פונה אליך, הרב אליטוב, במה ששייך לעניין שלנו ולתוכנית שלנו. הערב אנחנו, ברוך השם, סיימנו את התפקיד העיקרי שלנו בספירת העומר. מיד לאחר תפילת ערבית, כל קהילה והמנהג שלה לספור לפני, עלינו לשבח, אחרי עלינו לשבח, אבל כולנו כבר סיימנו, רובנו ככולנו, מי שעוד לא התפלל ערבית ירוץ עכשיו, סיימנו את ספירת העומר, 49 ימים, ממתת שערי בינה, נון שערי בינה, השער הנון מגיע מלמעלה. וכעת זה רק מחוסר זמן, עד שבעזרת השם, מחר בערב, אנחנו מציינים את חג מתן תורה. ללא ספק, כבוד הרב, מדובר בחג האהוב ביותר עלינו, על הילדים שלנו, בכל הגילאים. הילדים הקטנים שמחים בקישוט הבית, בירק, מאכלי חלב, הגדולים יותר שמחים מהעובדה שהנה הם הולכים להיות ערים כל הלילה, שזה גם כן איזושהי חוויה מיוחדת. כך שלכל בני המשפחה תהיה זו חוויה יוצאת מן הכלל, חוויה רוחנית וגשמית גם יחד. כבוד הרב, איזה מסרים חינוכיים אנחנו מוציאים מכל הדברים האלו?
כך. אכן חג מיוחד. אכן חג מתן תורתנו. אותה תורה נפלאה שזכינו לקבל אותה לפני 3,323 שנים. וכמו אז גם היום אנו שמחים לקבל את התורה ומוכנים לזעוק שוב בקול נרגש, בקול וברגש, כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע.
הרב אליטוב, התוכנית שלנו היא הרי תוכנית חינוכית, כמו שהזכרתי. בערב מתן תורה היינו רוצים לחבר את התורה לחינוך ואת החינוך לתורה. לחיבור הזה בין שני המושגים האלו אנחנו קוראים חינוך תורני. זה בעצם, לפי מה שסיכמתי עם כבוד הרב, יהיה נושא השיחה שלנו בשעה הקרובה. אנחנו ננסה לשמוע ממך, מורי ורבי הרב אליטוב, מה זה בדיוק חינוך תורני? ננסה ללבן את העניין טוב. כשלנגד עינינו, כבוד הרב, אם הרב יוכל לעזור לנו בשאלה הפשוטה, האם ניתן לחנך גם בלי תורה? הרי כל גוי בעיר נידחת אפילו, בצרפת או בארצות הברית, הוא צריך והוא גם רוצה לחנך את הילדים שלו להרגלים טובים. אז מה ההבדל בין חינוך סתם לחינוך תורני?
כך, לפני שאמשיך, אחים, ברצוני להוכיח היטב שקיים קשר חזק בין התורה הקדושה לבין ילדינו היקרים. ראשית, ידועים מאמר חז"ל אודות כך שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה והוא חיפש, הקדוש ברוך הוא חיפש ערבים כדבר, כמתנה כה יקרה, הרי צריכים לערבים. בפועל שום ערב לא מצא חן בעיניו של הקדוש ברוך הוא, אפילו לא האבות והנביאים הקדושים. אבל רק כאשר אמרו אבותינו, בנינו ערבים בעדינו, אז קיבל הקדוש ברוך הוא את הערבים, את הבנים היקרים שלנו, והסכים לתת את התורה כשהם הערבים הנצחים.
כשאנחנו אומרים שהבנים ערבים, זה הבנים שבכל דור ודור. בעצם הבנים האלה הרי בסוף נהיים גם כן גדולים. אבל התינוקות של בית רבן שבכל דור הם הערבים.
נכון, הנה שנית, כולנו זוכרים את תפילתו של השלח הקדוש המרגשת. הוא חיבר אותה על מנת לאומרה בכל עת, אך במיוחד בערב ראש חודש סיוון, חודש שבו ניתנה התורה הקדושה. תפילה מיוחדת על חינוך הילדים שלנו, והנה אם כן הוכחה נוספת על הקשר בין מתן תורתנו לבין חינוך הילדים שלנו.
אז מה ההבדל בין חינוך סתם לחינוך תורני?
הנה, לדעתי, אין כאן המקום להרחיב הרבה. אפשר לשבת כאן כמה וכמה שעות כדי לנתח ולמצוא את ההבדלים הרבים שבין החינוך הכללי, ככל שיהיה מוצלח, לבין החינוך התורני שלנו. ניתן יהיה אפוא לבחון את ההבדלים מצד דמות המחנך. ניתן יהיה למצוא את ההבדלים אצל המחונכים, ועוד הבדלים מהותיים בערכים עליהם אנחנו מחנכים.
הרב, אני שומע מכבוד הרב במשך השנים הרבה הרבה דברים שקשורים לעניין הזה של ההבדלים בין חינוך סתם לחינוך תורני. אבל מפני קוצר הזמן אני מעיז לבקש מהרב, במשפט מהותי אחד או בכמה משפטים קצרים, מה ההבדל בין אבא יהודי שמחנך את בניו בדרך התורה לאותו אבא צרפתי או סיני, שגם הוא משקיע הרבה זמן, לפעמים אפילו יותר זמן מאיתנו, חלילה, אבל גם זה קורה, לחינוך הילדים שלו?
לדעתי, קיים הבדל מהותי מאוד, ואנסה לומר זאת בצורה הקצרה והבהירה ביותר. בחינוך רגיל מחנכים את הילד שלהם לערכים רבים, משל, דרך משל, חינוך לנימוסים טובים, חינוך למידות טובות, חינוך לעצמאות, לריסון, חינוך לאנושיות טובה, ובעיקר, שלא נשכח, ולמקצוענות, ויכולת לדעת להתפרנס טוב, ולהיות במעמד חברתי נעלה, וכו' וכו'. לעומת זאת, בחינוך התורני קיים ערך עליון שעומד מעל כל הערכים, ואשר כל שאר הערכים הינם תוצאות מבורכות של אותו ערך
עליון. מדהים, מדהים הרב אליטוב. איזה ערך עליון באמת מתניע את כל מערכת החינוך התורנית, שהוא לא קיים במערכת החינוך הבינלאומית של כל הגויים?
אחים, רבי שמואל, הערך העליון עליו אני מדבר נקרא בשפת חכמינו, והוא קשור לפסוק נחת רוח לפניי, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. סביב עניין זה הכל נסב, כל מעשינו, הגיגנו, רגשותינו, כולם סביב הנושא הזה. דומני שערך זה קיים רק בחינוך התורני, ואין שום ערך עליון דומה לו בחינוך של אותם מיליארדי סינים, יפנים ודומיהם בעולם כולו. הורים יקרים, אנחנו כאן בשעה מאוד מרגשת. בדממה הזאת של הלילה מרגישים אנחנו הרבה התעלות והרבה ריגושים נעלים. הנה, מדי יום ביומו עלינו לחשוב עד כמה היינו חדורים היום בכך שאיננו מחנכים את ילדינו כהורים ואת תלמידינו כמורים. לא רק בגלל שצריך, אלא גם ובעיקר בכדי לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. בהקשר זה, שכל המעשים החינוכיים ובכללם ובכלל צריכים להיות חדורים באותה נקודה העיקרית של גרימת נחת רוח להשם יתברך, הייתי כאן מביא איזה סיפור שקראתי בימים אלו. הנה, יום אחד ראה רבי ישראל בעל שם טוב ברוח קודשו, ואני מזכיר כאן את הבעל שם טוב בהרגש עצום. הבעל שם טוב הרי נשמתו עלתה לגנזי מרומים באותו יום שגם דוד המלך עלה לגנזי מרומים בחג השבועות.
לפני 251 שנים, תף קוף חף.
תף חף, כן. שבמקום פלוני הוא שמע שישנו אדם שעובד את בוראו ועושה ככה גילולו מן השמיים. והוא עושה נחת רוח ליוצרו בצורה נפלאה אף יותר ממנו. וחכך בדעתו האם להתחקות אחר האיש, אם לא. אך הוא החליט, גמר אומר בליבו, שבהזדמנות הראשונה הוא יעשה הכל למצוא אותו. לאחר תקופה, אכן מצא את עצמו רבינו בלב יער אבות, ואני בטוח שהוא היה מודרך מכוח עליון, והנה הוא רואה אדם, רואה את צונו, וכשהצון התפזר והתרחק מעט, נשאר הוא לבדו, מתיישב על אבן, ומתחיל לדבר לעצמו, אותו רואה, התקרב רבינו, הבעל שם טוב, והנה הוא שומע את האיש אומר לעצמו אך בכל רם די מספיק, ריבונו של עולם, כה חפץ אני לעשות רצונך, אך איך ביכולתי לעשות זאת? לפתע התעשת ואמר, כבשי אהוביי, אוהבים לשמוע איך שאני תוקע בשופר, אם כן אתקע גם לפניך, גם כשהצון התפזר והתרחק. ותקע הרבה סוגי תקיעות בהתרגשות עד שנחלש כוחו וישב לנוח. כשהתאושש,
את כל זה רואה הבעל שם
כל
טוב.
כל זה רואה ושומע הבעל שם טוב. וזה לאחר שנאמר לו מלמעלה שאכן אדם זה עושה נחת רוח עצומה לקדוש ברוך הוא.
יותר מהבעל שם טוב.
הנה, כשהתאושש מעט מן המאמץ, אותו רואה, אומר שוב פעם, ריבונו של עולם, איך מידע את הכתובת של הקדוש ברוך הוא? נשמה שנתת בי. במה גרום לך נחת רוח? עולה בדעתי, כך אומר הרועה, עולה בדעתי רעיון. הרועה הזה הוא התייתם מההורים, מהאבא והאימא, בגיל צעיר, והמושל לקח אותו. הם היו יהודי החצר, והוא לא הכיר אותם. הוא הכיר רק את המושל המחוזי הגוי, ואל ביתו הוא התרגל. אבל משום מה הוא ידע שאכן הוא יהודי, והוא שונה מהמושל הזה. מושל זה מחבב מאוד שאני מרקד לפניו, כשאני מתהפך על ראשי. אם כן, ריבונו של העולם, אעשה גם זאת לפניך. אולי בכך אגרום לך נחת רוח. ואכן עשה זאת, הוא התהפך, הלוך ושוב, כמה פעמים עד שתשכחו. האיש נח כמעה מההתרגשות העצומה שלו, ולאחר זמן אמר ריבונו של עולם, איזו פעולה ביכולתי לעשות שתסב לך נחת רוח. ומיד הוסי ואמר, בכיסי מונחת מטבע שקיבלתי אתמול בסעודה, אצל מושל מחוזי שבביתו, אצל המושל המחוזי שבביתו אני גר. אתן לך את המטבע הזו, שהיא כל רכושי עלי אדמות, הושיט את המטבע לרקיע, והפלא היה מפתיע, את זה ראה הבעל שם טוב, כי מיד הגיחה משם מהרקיע יד, ונטלה את המטבע בנעלמה. לא די בכל זה. עוד שומע רבינו הבעל שם טוב, איך שהוא מוסיף ואומר, ריבון כל העולמים, כל אדם שמסב לך נחת, מקבל הוא שכר על כך. אם כן, גם לי מגיע משהו שכר, על כל מה שאני עושה למענך, ריבונו של עולם. אני כל כך אוהב אותך, אני מוכן גם את השכר הזה להעניק לך אותו במתנה. וכאן ההתלהבות של הבעל שם טוב הגיעה לסיעה. נענה הבעל שם טוב ואמר, אתה התבארו לי גודל מעשיו של האיש הזה, ואתה נוכחתי לדעת מה כבירים מעשיו הפשוטים והתמימים של היהודי הפשוט ביותר, שנשמתו מדברת אליו, והיא זו שמנחה אותו, והוא נמצא בחיק הטבע וקרוב לריבון העולמים, קרבה עצומה ונפשית עצמית מאוד, וכמה רצויים הם כלפי קודשא בריך הוא. אכן ראויים הם מעשים אלו ודיבורים אלו ורגושים אלו שירבו שמחה בעולמות העליונים, ואכן ישפיעו גם כן רוב טוב משמי מרום לאיש עצמו ולכל העולם כולו.
בהחלט, כבוד הרב, סיפור מעניין מאוד, מתאים. שמוכיח בהחלט את העניין הזה שמאחורי כל המצוות וכל המעשים, יש לנו נקודה אחת שהיא לעשות נחת רוח ליוצרינו. אין לנו ברירה אלא להפסיק קצת, תישארו איתנו ואנחנו כבר חוזרים.
מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
נשארתם איתנו ואנחנו שוב איתכם בתוכנית חנוך לנער, כשלצידי באולפן כבוד הגאון הרב שמעון אליטוב, אני שמואל וייספיש. אני רק אסכם בקצרה מה כבוד הרב אמר עד עכשיו ואנחנו נתקדם הלאה. כבוד הרב הסביר לנו שמאחורי כל המצוות וכל המעשים בחינוך, ההבדל בין חינוך תורני לחינוך סתם שאנחנו רואים בעולם אצל גויים, אצל אומות העולם, הוא שבחינוך תורני יש כוונה אחת שהיא המנוע שעומד מאחורי כל הפעילות, כל המעשים וכל הלימודים שאנחנו מלמדים ומרגילים את הילדים, שזהו לעשות נחת רוח ליוצרינו, לעשות נחת רוח לבורא, דרך לימוד, דרך מצווה כזו, מצווה אחרת. יש לנו תרי"ג מצוות ועוד שבעה מצוות דרבנן ועוד סייגים ותקנות של חכמים. וכל המנוע והקו המאחד שעומד מאחורי כל הפעולות האלו זה המחשבה הזו של לעשות נחת רוח לבורא. בהקשר לזה הרב הביא את הסיפור עם הבעל שם טוב, סיפור נפלא אודות אותו רועה צאן שלא ידע איך לקיים את המצוות בדיוק לפרטיהן ודקדוקיהן, אבל כן ידע שהוא מחפש לעשות נחת רוח לבורא, והוא עשה זאת בדרכים שלו. כבוד הרב, איפה עוד במקורות אנחנו מוצאים את הנקודה הזו שיש עניין אחד, נושא אחד, שהוא בעצם המנוע של כל התורה והמצוות שאנחנו מקיימים?
יפה. האמת היא, דבר זה קיים במקורות בלי סוף, וזה בולט בעשרות ואולי במאות מאמרי חכמינו זיכרונם לברכה, שעל כל יהודי מוטלת החובה, חובת הקודש, לזכור את חובתו בעולמו, וכפתיחתו של אותו ספר מפורסם, מסילת ישרים, פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, רבי חיים לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. וכשתסתכל בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, כך מדגיש רבי חיים לוצאטו. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, דוד המלך עליו השלום, שהיה הרגל הרביעית של המרכבה האלוקית, ואני קרבת אלוקים לי טוב, ואומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, כי רק זה הוא הטוב. ואם כן, ההדגשה, הוא בא כאן לבקש, תן לי את הבקשה הגדולה שממנה יצמחו כל הדברים הטובים. ברגע שיהודי קשור לבית הכנסת, הרי מאמר חז"ל מפורסם הוא, אם תבוא אל ביתי, אבוא אל ביתך. אותה קדושה שיהודי מביא מבית הכנסת, מלווה אותו בכל הליכות חייו, בבן אדם למקום ובבן אדם לחברו, כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. אמנם, לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ממשיך בעל המסילת ישרים, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו, כך מסיים, שישתדל להידבק בו יתברך בכוח מעשים שתולדותם זה העניין והם הם המצוות.
אבל הנקודה היא להידבק בו יתברך.
כן.
שזה בערך אותו סגנון שאמרנו קודם, לעשות נחת רוח לבורא. כבוד הרב, יש סגנון נוסף שהייתי מנסה לחבר בנושא הזה, לעשות נחת רוח לבורא, למצוא איזושהי נקודה אחת שהיא המאחלת את כל המצוות והלימודים שאנחנו עושים. דווקא הייתי הולך לתורתו של האדמור מלובביץ' זכר צדיק לברכה, שהוא אומר, הוא הזכיר אולי אלפי פעמים במשך שנות נשיאותו את מאמר חז"ל, גם כתב את זה באגרות שלו וגם במאמרים וגם בשיחות וגם בשיחות בעל פה וגם בשיחות בכתב. המאמר חז"ל הזה בסוף מסכת קידושין, אני נבראתי לשמש את קוני, או אפילו יש לשון יותר חזקה של הגרסה של המלאכת שלמה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. זאת אומרת, יש משהו אחד, מנוע אחד, שעומד מאחורי כל המעשים וכל הפעילויות, וכשהמנוע הזה הוא בא במשפט אחד, במשפט עוצמתי אחד, זה נותן הרבה כוח לבן אדם, כי תמיד עומד לנגד עיניו אותו משפט, אותו מאמר חז"ל, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. נדמה לי אפילו שפעם הוא התבטא באחד המכתבים, שנשמתו ירדה לעולם כדי לעורר כל יהודי על תפקידו הנפשי והפנימי, שהוא כדבר משנה, אני נבראתי לשמש את קוני.
נכון,
זה בערך
נכון,
אותה הנקודה נכון, של נכון, לעשות נכון, נחת רוח
נכון,
לבורא.
נכון, נכון.
לא אני במרכז, לא המציאות של האדם במרכז, אלא מציאותו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, כן, כן, כן.
לא, לא, פשוט מאוד. יש לנו בעשרת הדברות פעמיים אנוכי. אנוכי השם אלוקיך שכלפיו אנחנו חייבים לבטל את עצמנו, וקיים האנוכי האנוכי, הוא הדיבר העשירי, לא תחמוד. זהו גם כן אנוכי, אבל זה האנוכי האנוכי שחייב להתבטל, וזה תפקידו להתבטל מול האנוכי האלוקי, כבד את אביך ועוד כל המצוות שהוא נותן לנו.
בהחלט, בהחלט. אנחנו מוצאים גם כן בנוסח שחיבר אחידה, להגיד אחרי התרת נדרים ומסירת מודעה בערב ראש השנה, גם שם הוא כותב את הנקודה כמו שהרב הזכיר קודם, עוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם, רבותינו, שכל מחשבה רעה ואירורה וראות הדליבה, אם יעלה בליבנו ומוחנו בפרט בעת תפילה, תלמוד תורה, באיזה צד ואופן שאינו לכבוד ורצון הבורא יתברך. הוא לא מתייחס למצוות כדברים פרטיים, אלא הכל צריך להיות לכבוד הבורא לכבוד ורצון הבורא יתברך. או הוא כותב אחרי זה, מעכשיו אנחנו מבטלים אותם מחשבות שהם נגד רצון קודש הבריחו ושכינתי. אחרי זה הוא כותב, אנו מגלים דעתנו רוצנו בכל ליבנו כרצוננו ומאוויינו וכוונתנו לעבוד את בורנו, באופן שכל עבודתנו לבורא יתברך, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דווקא, בלי שום פנייה כלל ועיקר. זה הלשון שגדולי ישראל מוצאים כדי לבטא מה עומד מאחורי כל הלימודים והמצוות שאנחנו עושים.
הזכרנו קודם את תפילת השלח הקדוש לערב, אמרנו שזה לכל השנה, אבל בעיקר עם מכה הדים עצומים לערב ראש חודש סיוון. אנחנו, הנושא שלנו המרכזי זה חנוך לנער על פי דרכו. אנחנו כאן בנושא זה בערב ראש חודש סיוון, שבו קיבלנו את התורה ששינתה אותנו ובנתה אותנו. גם מתפילה זו ניתן להוכיח בצורה הבהירה ביותר שיש לנו ערך עליון המכנס בתוכו את כל הערכים, כפי שאמרת. כפי שכולם בוודאי זוכרים, בתפילתו המיוחדת של השלה, הרי לפני זמן קצר, הרי כולם אמרו אותה, מי לא אמר אותה? אנו מציינים שתי מצוות מרכזיות שאנו מחויבים לקיים. מצוות פרו ורבו ומצוות ולימדתם אותם את בניכם. והננו מבקשים מאת השם יתברך שנזכה לקיים את אותם מצוות בהצלחה. היו כמה מילים שתפסו אותי במהלך התפילה. אחים, השלח הקדוש מוסיף ומציין שלוש מילים שמן הראוי להבין אותם לאחרי פירוט שתי המצוות שהזכרנו כאן, מצוות פרו ורבו, והמצווה הזאת של ולימדתם אותם את בניכם. הוא מוסיף בתפילה ואומר, והכוונה בשתיהם אחת.
בשתי המצוות האלה.
בשתי המצוות, כאן ההדגשה באותיות גדולות, והכוונה בשתיהן, בשתי המצוות, פרו ורבו, ולימדתם אותם את בניכם, היא אחד, היינו, ששתי המצוות הינן...
המילים האלה תפסו את קודרה, והכוונה בשתיהן...
הכוונה בשתיהם אחת, אחים, דהיינו, ששתי המצוות הינן עם כוונה משותפת אחת, להביא ילדים יהודים לעולם וללמד אותם תורה, וזה הכל רק לשם אותה כוונה. וכאן שאלתי את עצמי כדרכו של בן ישיבה, למי נפקמינה? מה משנה באמצע התפילה לדעת ששתי המצוות הנ"ל אינם לשם כוונה אחת? או זה הרגע אחד, הרי מדובר כאן על תפילה ולא על לימוד תורה. כאן לומדים, כאשר לומדים סוגיה בתורה, נו בסדר, יש להבחין האם לכמה פרטים המופיעים בסוגיה יש איזה נקודה אחת מאחדת עם לב. אך לשמה עלינו לציין בתוך דברי התפילה שכולה רגש, כי הכוונה בשתי המצוות אחת.
שאלה טובה, כבוד הרב, מה התשובה? התפילה.
אם כי לפי דעתי ניתן להסביר זאת כך, השלח הקדוש במילים האלו לא רק מתפלפל. השלח הקדוש היה גאון עצום, אבל השלח הקדוש, האיש שחיבר את ספר שתי לוחות הברית, אנחנו מדברים הרי עכשיו על מתן תורה שתי לוחות הברית, גם מילים
הוא אלו. היה בית דין בכמה וכמה מדינות.
נכון, אבל בסוף בארץ ישראל,
בארץ ישראל.
שמה לארץ,
צפת בטבריה.
שאף כל ליבו. גם מילים אלו הינם מילים של בקשה ותחינה. אנא ממך השם, תן בליבי להבין שהכוונה בכל המצוות היא כוונה אחת. אני לא רוצה להיות כאותו גוי שיש לו בעולם הרבה ערכים, והם שונים זה מזה. ואין קשר ביניהם. לא, לא. כן, הוא יעשה חסד לפלויני, אבל יש לו כוונה, הוא רוצה לקבל תמורת זה וכן הלאה. לא, לא, לא. תן לי להיות יהודי שחדור כל הזמן את אותה הכוונה האחת העליונה שהזכרנו, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קולי.
איך אנחנו מורידים את הדברים לפרקטיקה של חינוך? איזה הבדל בפרקטיקה? למה יעשה? יש בין חינוך ללא אותה כוונה עליונה או כוונה אחת שמאחדת את כל הפרטים, לחינוך התורני שהוא חדור ב... אני נבראתי לשמש את קוני, עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
לדעתי ומניסיוני ההבדל הוא קובולט שדי לו רק במבט קצר על אותו אבא יהודי או אותו מלמד יהודי כדי לזהות אם הוא המורה והאב היהודי, אם הם חדורים באותה נקודה האמיתית הלזו אם לאו. אבל כפי שאתה מבקש תשובה פרקטית, הייתי רוצה להפנות אליך את השאלה בחזרה. אתה עצמך אבא לכמה ילדים בלי עין הרע, וגם איש חינוך מפורסם. מחר בבוקר אתה תמשיך כמובן בתפקידים החינוכיים החשובים, אנחנו הרי זורמים כל הזמן. אם כן, תשאר בדעתך במה יבואו לידי ביטוי בפרקטיקה של ההתנהגויות שלך, ואם תהיה חדור בנקודה העילאית הזאת והייחודית הזאת המייחדת את עמנו, עם עולם, לעשות נחת רוח, ומה יקרה חלילה עם לב.
הרב, עוד פעם מתבטא הסוג הזה של עם ישראל, תמיד הם עונים בשאלה. בוודאי שיהיה הבדל, הרב צודק, יהיה הבדל עצום כשאנחנו זוכרים שהכל חדור באותו ערך עליון, אנחנו מבינים, ככה לעניות דעתי, שחלק מחינוך הילדים זה להיות בעצמי יהודי טוב, שאני צריך להיות חדור באותו ערך של אותו רצון לעשות נחת רוח לבורא, אני נבראתי לשמש את קוני, כי אם החינוך התורני צריך להיות חדור באותו ערך עליון, הרי אותו ערך עליון צריך להיות, צריך לבוא לידי ביטוי כל היום, ולא רק בעת חינוך הילדים, וגם אצלי זה צריך להיות חדור כל היום. ולא רק זה, כבוד הרב, זה גם מקל את העבודה שלנו. אם אנחנו מנסים ככה למצוא מה יכול לתת לנו זריקת עידוד, כשמדובר בפרטים רבים של עבודה, זה יכול לבלבל אותנו, כי יש פרט זה ויש פרט אחר. מה שאין כי כשמדובר בנקודה אחת שחודרת בהרבה פרטים. אני שמעתי פעם אודות החוזר רבי יואל כאן, יש בחבד מושג של חוזר, שהוא חוזר על הדברים של האדמור, ויש לנו היום יהודי שחי איתנו לאורך ימים, הרב יואל כאן. פעם שאלו אותו איך הוא יכול לזכור כל כך הרבה שיחות ומאמרים שהוא שומע, ואחרי זה לחזור הכל בדיוק מופלא. והתשובה שלו הייתה, אין לי זיכרון מיוחד יותר מהרבה מכם. יש לי משהו אחד, אני מבין טוב את הנושא, ולוקח טוב, אני מבין טוב את הנקודה של הנושא. וכשאני מבין טוב את הנקודה של הנושא, זה מאוד מקל אחרי זה לזכור את הפרטים. כשיש הרבה פרטים ולאף פרט אין קשר עם הפרט השני, מאוד קשה לזכור את הפרטים. אבל כשמבינים את הנקודה טוב, היטב, אז הרבה יותר קל לזכור גם את הפרטים, כי בסך הכל הם מסתעפים הכל מאותה הנקודה.
ואם כן, אני הייתי מוסיף גם כן, כשנשאל אותו גדול ישראל, אתם זוכרים כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה שמות, אז הוא צחק, אנחנו אוהבים הרבה, כשאוהבים מה זוכרים?
איזה יופי.
ממש כך, ובאמת אינו יהודי עלול לחשוב שאם הוא יתנהג לפי נימוסים מוסכמים ליד המחונך, הרי שזה לא משנה כיצד המחנך עצמו ינהג מעבר לאותם השעות שבהם הוא מופקד לחנך. הדבר לא קיים אצל החינוך התורני. אך בחינוך התורני שכנל הוא חדור בערך עליון, כאן לא נוכל להסתמך, לא נוכל לסמוך על מלמד שרק בעת שהוא מחנך, אז ורק אז הוא חדור באותו ערך עליון, ואילו בשעות האחרות של היום הוא שוכח בכלל על אותו ערך. ממחנך כזה לא נקבל את החינוך שבו אנחנו מצפים, אותו חינכנו, אותו קיבלנו, ואותם הילדים אנחנו רוצים לראות אותם באותו כיוון.
עושה סדר בראש, כבוד הרב. הייתי מוסיף אולי נקודה נוספת. אצל הגויים, שהם מחנכים לריבוי פרטים, ללא ערך עליון שחודר את כל הפרטים האלו, אז התלמיד אומר לעצמו, המחונך אומר לעצמו, טוב, בפרט זה אני לא אהיה עם האבא שלי, או עם המורה שלי, בפרט השני אני כן אהיה איתו. אבל יהודי שמחנך לערך אחד עליון, אז, והתלמיד מבין שהכל מסתעף, כל הפרטים מסתעפים מנקודה אחת, אז הוא אומר, אין כזה דבר פרט אחד הוא לא יהיה. אם הפרט הזה הוא לא יהיה, סימן שהוא לא מבטא כאן את הערך העליון, שאמור לחדור גם את הפרט הזה.
כן, מה גם שכולנו יודעים כל יום העביד, עביד את ה... לכל מצווה זה לבוש, והלבוש הזה מתלווה אלינו אחרי 120 שנה. אי אפשר להפסיד אף מצווה מזדמנת, אם זה במחשבה, דיבור ומעשה.
יפה מאוד. הרב אליטוב, נצא להפסקה נוספת ומיד נשוב עליכם.
מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שוב אנחנו איתכם מאזינים יקרים לקראת סיום עם סיכום וכמה תובנות חדשות לצאת איתם לדרך בחינוך צאצאינו ותלמידינו. הרב אליטוב, מילים לקראת סיום.
הייתי רוצה להדגיש באוזני המאזינים היקרים הדגשה נוספת אודות מנהג קהילות רבות שאינם נוהגים ללמוד סוגיות ופלפולים בליל שבועות ואפילו לא פסק הלכה, אלא קריאת קטעים המקיפים את כל התורה שבכתב ושבעל פה ופנימיות התורה.
תיקון ליל שבועות.
תיקון ליל שבועות, וקריאה כזו מזכירה לי שבשמחת תורה יהודי רוקד עם הספר תורה, לא כשהוא פתוח, אלא כשהוא סגור, הוא מקבל את כל התורה כפי שהיא. מה כתוב? לא מחשב, לא חשוב לו. את הכל הוא מקבל. הרי זהו למעשה המוטו המרכזי של קבלת התורה, של הקדמת נעשה לנשמע. קריאה כזו שההדגשה שלה אינה דווקא על ההבנה. בלילה זה, גם הלימוד המשמעותי שכולו עניין של הבנה, גם הוא קשור לקבלת עול מלכות שמיים, לפי הוראות גדולי הדורות בכל הזמנים.
להדגיש דווקא את התיקון ליל שבועות.
התיקון ליל שבועות, והמסר החינוכי הזה, הוא ברור, והוא יסוד הכל, והוא קבלת עול, לאו דווקא בשטח של הנחת תפילין ויתר מצוות מעשיות, אלא בלימוד התורה עצמה, כשאנחנו מתחילים כאן את ראש השנה של לימוד התורה, שהוא חג השבועות, הרי...
אם הרב מתכוון לקבלת עול, קבלת עול, ברור שצריך להיות קבלת עול מלכות שמיים. בלי קבלת עול אי אפשר לעשות כלום. נכון. הרב דיבר על זה כאן בתוכנית כמה פעמים.
נכון, נכון. כן, כן, הרב שמואל, אני יודע שכולנו מבינים שמתחילים את היום במודה אני. שלא נשכח, הרבי אמר מודה אני, הוא זהה ומתאים לעבודה של הקטרת הקטורת. כי הקטורת עניינו קשר. הקשר בין ישראל לאבינו שבשמיים, והוא עולה ישר עד למעלה, ואף רוח לא יכולה להוזיז אותו. הקטורת, ענן הקטורת היה עולה למעלה, וזהו הקשר הנצחי, והיום ממלא אותו הסגנון הזה של מודה אני לפניך, שעניינו כפיפות, הביטול שלנו וההתקשרות שלנו לקדוש ברוך הוא. ההודעה לקדוש ברוך הוא, קריאת שמע שתוכנה קבלת עול מלכות שמיים, אבל עדיין השאלה על מה ההדגשה. האם רק על בסיס ככה לפני הלימוד והכל, או שהכל צריך להיות חדור בזה? ובא התיקון הזה של ליל שבועות ללמדנו, כי הכל מתחיל ומסתיים בקבלת עול, וגם הלימוד תורתנו הקדושה, כפי שהזכרנו אותה כאן, גם הלימוד הזה צריך להיות בקבלת עול, בלילה נפלא ועצום זה ששערי שמיים פתוחים בו, כעומד לפני המלך לקיים.
הייתי מתעכב עם הרב על הנקודה הזאת. בלימוד, בלימוד תורה, בהבנה, מטבע הדברים זה הבנה ומציאות של השכל של האדם. מה הכוונה שהרב אומר שזה גם כן צריך להיות חדור בקבלת עול?
יפה, שאלה מעניינת. אסביר את כוונתי. חכמינו זיכרונם בברכה אומרים שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני קשרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וקיימת שאלה מפורסמת, הרי המעלה שהייתה כאן היא שהקדימו ישראל נעשה לנשמע. אילו היו אומרים נשמע ונעשה, לא היה בזה שום מעלה.
מעלה מיוחדת.
לא הייתה בזה שום מעלה מיוחדת. אלא החידוש הוא שהם הקדימו נעשה לנשמע. אם כן, לכאורה מגיע להם רק כתר אחד. עבור ההקדמה של נעשה לנשמע ותו לא.
כי זוהי המעלה שהם הקדימו.
זוהי המעלה שהם הקדימו. אלא הוא מסביר שקיימת כאן, יש לנו כאן שתי מעלות. א', שקודם היהודי מוכן לעשות ואחר כך לשמוע. ב', שגם השמיעה שבאה אחר כך, גם היא חדורה מנעשה, שהתלמיד הולך להבין, לא בגלל שזו הנטייה שלו ולכן הוא הבין ככה או אחרת. לא, הוא תלמיד שכלי שאוהב שכל והבנה.
לכן הוא רוצה ללכת, לא בגלל זה.
אלא הבסיס הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם נלמד ונבין ונהיה גם בניו השייכים אליו ולא רק עבדה. ולכן הלימוד הוא הבנתי עם הביטול שהתורה
תשובה יפה, ולכן הם קיבלו שני כתרים. גם אחד על ההקדמה שקודם כל עושים ואחרי זה שומעים, ואחד שגם השמיעה, אם אני מסכם את הדברים של הרב, שגם השמיעה וההבנה חדורה בנעשה. הם לא ניגשים להבין בגלל שהם רוצים, אלא הבסיס הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם נבין. אולי אפשר לחבר את זה, אם אילו נצטווינו לכתוב עצים, היינו חוטבי עצים. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה.
נכון מאוד. הבנים וגם לבנות, יש חלק בזה, כמו שכתוב כותומר לבית יעקב, הם הערבים על לימוד התורה וקיום המצוות. ואסביר לך רבי שמואל גם, הנה תראה למה, הנה יש לך ילד שמקבל על עצמו משהו, הוא עושה זאת בתמימות, כי ילדים לא יודעים תככים וסיבות וכדומה. אדם מבוגר כן מכניס שיקולים נוספים, ולא תמיד זה בתמימות טהורה. ולכן הקדוש ברוך הוא, הבוחן כל לב ונפש, אומר שהוא רוצה את הבנים כערבים, הבנים שהם ורק הם, שהם יהיו הערבים של התורה. והייתי מוסיף, הערבות שלהם היא, אולי גם כן ערבות מלשון מתיקות, שהערבות שלהם כן, היא לא רק באם המבוגרים לא יקיימו, אז יתבעו זאת מהם. לא, לא. אלא הם ערבים פעילים שמחייבים גם את המבוגרים לפרוע את ההלוואה. וזהו הביטחון שלנו, שהמבוגרים שהם אנחנו נבצע את מה שהם צריכים וזאת, את מה שאנחנו צריכים לעשות וזאת בזכות הילדים היקרים שלנו.
כיהה לערב מתן תורה, תוכנית הרב אליטוב הייתה מלאה בתובנות תורניות. תודה רבה לך, גאון הרב אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. תודה גם לטכנאי המסור אבי שלום. תודה לעורך התוכנית הרב יעקב דייץ' ולכם, כל מאזיני רדיו קול חי, שנזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.